שלום וברוכים הבאים לסרטים להשכרה עם סתיו ושקד. אני סתיו.
אני שקד.
ואנחנו סרטים להשכרה.
והיום אנחנו הולכים לדבר על סרט של אחים כהן משנת 1998. היום אנחנו מדברים על The Big Lebowski.
נייס.
עוד סרט שאתה מאוד אוהב.
מאוד.
נכון?
מאוד 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 אוהב.
זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. לקח לי הרבה זמן עד שראיתי אותו בשלמותו. אני כאילו, זה סרט שראיתי אותו כמה פעמים ועצרתי אותו באמצע מסיבה כלשהי לפני כמה שנים, והפעם האחרונה שראיתי אותו מההתחלה עד הסוף היה בהקרנת דאבל פיצ'ר כזאת של אחים כהן בסינמטק הרצליה.
מתי זה היה?
ומאוד מאוד נהניתי.
זה היה
לפני 3 שנים, נראה לי.
אני כמעט בטוח ששמעתי על ההקרנה הזאת והתלבלתי אם ללכת.
זה היה No Country for Old Men, ואחרי זה הקרינו את The Big Lebowski.
אני כמעט הייתי שם.
וואי.
וואי, איזה עולם קטן, באמת.
זה ישראל קטנה. או תעשיית הקולנוע בארץ.
מת.
לא חשוב. לא תעשייה. כן. תפתחו בחזרת הסינמטקים, בבקשה. בכל מקרה, זה באמת סרט שמצפייה לצפייה אני הולך ואוהב אותו יותר, ומצפייה לצפייה רואה עוד פרטים שמצחיקים אותי, או מסתכל על הדמויות בצורה שונה. וגם בצפייה האחרונה צפיתי בו פעם נוספת ככה, כדי להכין את עצמי לפרק הזה, ושכחתי כמה אני אוהב את הסרט הזה. הוא עובד כל פעם מחדש. אני אמרתי לך קצת לפני שהתחלנו להקליט שנכנסתי בטוב, יאללה, בואו נכתוב נוטס באמת, נכין את עצמי לפרק הזה, ופשוט חצי שעה לתוך הפרק הפסקתי לכתוב ונכנסתי לסרט, שכחתי שאני רואה אותו כדי להכין את עצמי לפודקאסט.
האמת שאני בדיוק ההפך, כי אני כתבתי נוטס הכי ארוכים, כאילו אי פעם לפודקאסט, כתבתי כאילו לסרט הזה. יש לי כל כך הרבה מה להגיד. אני מאוהב בסרט הזה. ולפני שאנחנו מתחילים ככה את הפרק באמת, אני רוצה רק להתחיל את הפרק באמת בלאחל החלמה מהירה ובריאות לג'ף ברידג'רס, שכמובן הוא השחקן שהם משחק את דוד. הוא חלה בסרטן, אני לא יודע בלי כוח להגיד את זה בעברית, אבל זה נקרא לימפומה.
אתה יודע שאני לא ידעתי את זה?
לא יודעת את זה?
אני ממש בהלם.
כן, זה ממש עצוב, אבל לפני כמה ימים הוא גם אמר שהגידול קטן משמעותית מאז הפעם האחרונה שהוא נתן לנו אפדייט על הבריאות שלו. אז ככה באמת אנחנו רוצים רק להגיד שאנחנו מתפללים לבריאות שלו ואנחנו שמחים לשמוע שהגידול קטן.
Yeah, man, it really tied the room together.
Well, this was a value, dog.
Yeah. What tied the room together, dude?
My rug.
Were you listening to the dude's story, Donnie?
What?
Were you listening to the dude's story?
I was bowling.
So you have no frame of reference here, Donnie. You're like a child who wanders in the middle of a movie and wants to know...
Walter, what's the point, man?
There's no reason. Here's my point, dude. There's no fucking reason why these...
Yeah, Walter, what's your point?
Huh?
Walter, what is the point? Look, we all know who is at fault here. What the fuck are you talking about?
Huh? No, what the fuck are you... I'm not... We're talking about unchecked aggression here,
dude. What the
dude.
Fuck is he talking
my
about?
My rug.
Forget Look, it, Donnie, you're Walter, out of your element.
Walter, the Chinaman who peed on my rug, I can't go give him a bill. So what the fuck are you talking about?
What the fuck are you talking about? The Chinaman is not the issue here, dude. I'm talking about drawing a line in the sand, dude. Across this line, you do not. Also, dude, Chinaman is not the preferred nomenclature. Asian American, please.
טוב, שקל, אתה רוצה לתקצר אותנו על הסרט?
יאללה, בוא נתחיל. אז The Big Lebowski מתרחש בשנים הראשונות של שנות ה-90 בלוס אנג'לס שבארצות הברית. והנרייטור שלנו מספר לנו על אותה דמות, אותו בחור שהוא הכיר בשם The Dude. השם המקורי שלו הוא ג'פרי לבובסקי, אבל זה לא שם שהוא משתמש בו. בעיקרון, The Dude הוא... איך מתחילים לתקצר בכלל את הסרט הזה?
הקטע זה שאין לו יותר מדי עלילה. זה פשוט סרט שקורה.
יש לו המון עלילה.
יש לו המון עלילה, אבל זה לא עלילה במובן המסורתי של עלילה, זה לא איזה מבנה סיפורי מאוד מוגדר כזה. הוא פשוט נקלע לסיטואציה. כאילו זה באמת העלילה של הסרט זה שהוא נקלע לסיטואציה, והוא פשוט... הוא רק רוצה את השטיח שלו. הוא רק רוצה את השטיח שלו.
באופן כללי זה סרט שהוא hangout movie, שהוא במקביל הוא סרט מסתורין כזה, סרט חטיפה. אז בעצם the dude הוא בחור כזה, סטלן כזה, שהיה נער בשנות ה-60 ההיפיות, ואנחנו רואים אותו בתקופה שהוא כבר קצת יותר מבוגר, הוא מגיע ל-40 שלו, ומה שהוא עושה ביום-יום שלו זה בעצם יושב בבית על השטיח שלו ושומע מוזיקה של בוב דילן, ובמקביל הוא נמצא בטורניר באולינג, שזה אחד הדברים החשובים ביותר שהוא עושה בחיים שלו. הוא לא עובד, ובאופן כללי the dude פשוט זורם. הוא נהנה מלשתות white russian ולעשן ג'וינט במקלחת, וזה מה שכל, זה כל מה שהדוד רוצה לעשות. יום אחד שני גנגסטרים נכנסים אליו הביתה, מבלבלים אותו עם גבר בשם ג'פרי לבובסקי, שגם כן חי בלוס אנג'לס, אבל הוא בחור שונה לגמרי, הוא בן אדם קצת יותר מבוגר, הוא בן אדם מכובד, הוא אצ'יבר כזה, והם אומרים שאשתו חייבת כסף למפיק פורנו מפוקפק. הם משתינים לו על השטיח באחד מהאיומים שלהם, עד שהם מבינים שמדובר בג'פרי דבובסקי הלא נכון. זה רק הדוד. וכשהדוד הולך לאותו ג'פרי לבובסקי, the big לבובסקי, ומבקש ממנו שיפצה אותו על אותו בלבול, ושיביא לו שטיח חדש, אותו לבובסקי אומר לו שאשתו נחטפה, והוא רוצה להשתמש בלבובסקי, בעצם בדדוד שבעצם ייתן להם את הכסף של הכופר. ומשם הדברים מסתבכים, וכל מה שהדוד רוצה לעשות זה רק פשוט לקבל שטיח נקי, וקצת לעשן, קצת לשתות, ולשחק באולינג.
כשאתה מסתכל על, אתה יודע, על תחומי ספורט, אוקיי? כי כביכול באולינג נחשב ספורט. אבל אתה מסתכל על טניס, כדורסל, כדורגל, אתה יודע, אנשים רצים, אנשים מזיעים, אנשים... ואז יש את באולינג. כל מה שאתה עושה, זה לשבת על הספה במשך, כאילו, 5 דקות, 10 דקות, מחכה לתור שלך, ואז פשוט מגלגל כדור. וזהו, כן, במונולוג פתיחה יש לנו כבר... כלומר, ממש מהמונולוג פתיחה שהוא מדבר, ורואים כזה את השוטים של המדבר, ונראה שהוא לא ג'פרי לבאוסקי, הוא קורא לעצמו The Dude, זה השם שלו, הוא באמת לוקח את הקטע הזה מאוד ברצינות, כאילו זה השם שלו, אל תקראו לו ג'ף, אל תקראו לו לבאוסקי, הוא The Dude.
כמו מוד שקוראת לו ג'פרי.
כן, בדיוק. מהרגע הזה אני הבנתי שאני הולך לאהוב את הסרט, כי פשוט... כל כך קליל, כל כך, אתה יודע, לא חושב על עצמו יותר מדי, לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. ואז כשהוא גם אומר במונולוג פתיחה, he's the right man for his time and place. כאילו זה מצחיק לחשוב על זה, אבל בנקודה בחיים שראיתי את הסרט הזה בפעם הראשונה, זה נתן לי, כאילו, כשאתה ילד, כשאתה בתיכון, אתה מוקף כל כך הרבה, אתה יודע, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? מה אתה הולך ללמוד באוניברסיטה? מה אתה הולך לעשות בצבא? ואני כאילו, לא ראיתי את עצמי בפסגות האלה, לא, כאילו, כן ראיתי את עצמי מגיע מאוד גבוה, אבל אתה יודע, לא חשבתי על עצמי ברצינות מדי, באותה רצינות שהאנשים בתיכון שלי ראיתי שלקחו את עצמם. אתה מבין? ואז הוא פשוט דדוד, הוא פשוט הבן אדם הנכון, בזמן הנכון, הוא פשוט, הוא זורם עם החיים, והסרט הזה נתן לי כאילו את האגו בוסט הזה שהייתי צריך, ואת ההכוונה הזאת בדיוק בזמן שראיתי אותו, אז ככה זה באמת... כן, זה פשוט ההבנה שלפעמים אתה לא צריך להיות כל הזמן עסוק בטייטלים ובעבודה ובהתקדמות. אתה יכול להיות פשוט דדוד וללכת לאיפה שהחיים לוקחים אותך.
אתה דיברת באמת על המהות של אותה דמות, כי כשהדמות של אותו... בחור מערבון כזה מציג אותו, הוא הנרייטור בסצנת פתיחה הזאת, כשהוא מציג אותו, הוא באמת מציג אותו בתור הבן אדם הנכון, בזמן הנכון, כאילו במקום הנכון. וכשאתה רואה את הסרט, אתה מסתכל על, על, על אותו דוד, והוא לא יכול להיות יותר מנותק ממה שקורה בעולם, והאנשים שנמצאים סביבו, וכל ההתרחשויות שקורות מהמשמעותיות ביותר, אם זה פוליטיקה, והכי פחות משמעותיות, הוא לא חלק מזה. ההתרחשות שבאמת מעניינת אותו זה כשהשתינו לו על השטיח והרסו לו את רצף הדודיות.
בדיוק, הוא פשוט, יש לו כמה דברים שחשובים לו, אבל חוץ מזה, אתה יודע, הוא פשוט חי, הוא פשוט זורם, הוא פשוט, הוא חי בעולם משל עצמו, ואני יכול מאוד אבל להבין ולהיות חלק, כן.
מה שאני מתכוון להגיד זה שיש פה סתירה מאוד גדולה בין איך שמציגים לנו את הדמות, מציגים לנו את הדמות זה הגיבור, זה הגיבור שלנו. עכשיו, לאורך כל הסרט אתה מקבל הרבה קריצות לגיבורים בקולנוע האמריקאי, אתה מקבל קריצות למערבון, אז אתה חושב על אותו אקדוחן, ופילם נוער, אז אתה מראים לך את הבלש, ועכשיו הגענו לשנת 1998, וכל הדברים האלה לא כל כך רלוונטיים. מי הגיבור של אותו דור? והיחיד שאפשר לפנות אליו זה אותו לבוסקי, כשכולם מתעסקים בכסף, ואיך רואים אותי, ומה זה גבר, ומה זה זה, אז אולי אנחנו צריכים יותר את אותו בן אדם שפשוט זורם ונותן סוג של איזון. אני לא חושב שהסרט אומר לך, ככה אתה צריך לחיות, כמו שהוא אומר שטוב שיש לך, שתשתמש בדוד הזה, כאילו, כי אתה צריך את האיזון הזה, הוא נותן פרספקטיבה לעולם המשוגע הזה, והקצת, you know. התחלנו לדבר על The Big Lebowski, אותו ג'פרי לבובסקי, שהוא גבר לכאורה עשיר, לכאורה יש לו בית גדול, וטרופי וייף ומשרת וכל הדברים האלה, יש סצנה מצוינת, כשהדוד מגיע בפעם הראשונה לפגוש אותו ולדבר איתו, ולבקש ממנו שיפצה אותו על אותו שטיח ש-tied the room together.
It really tied the room together.
כל הדיאלוג ביניהם כל כך מעביר את הפרספקטיבות השונות ביניהם. כי זה סרט שבסופו של דבר, כשאתה מסתכל על מה האחים כהן עושים בסרט הזה, כי אמנם זה סרט מאוד מאוד מצחיק, אבל משהו קצת גדול יותר קורה, מבחינה של הסרט עושה משמש של ז'אנרים קולנועיים, וכל דמות חיה בעולם שלה, לכל דמות יש את הפרספקטיבה שלה ואת האמונות שלה, אז יש את מוצ'י פמיניסטית, ויש את The Big Lebowski שהוא קפיטליסט כזה, גבר לבן אמריקאי, ויש את הניהליסטים, איך אומרים את זה?
ניהליסט, כן.
כן, שהם לא מאמינים בכלום. והסרט, מה שהוא עושה זה...
ביבונטוואני, ביג לבאסקי, ביבונטוואני.
Take the fucking money, man!
ביבונטוואני.
אז מה שהם עושים זה... זה נראה שלאורך כל הסרט הם לוקחים את כל הדברים האלה, לוקחים את כל השקפות העולם ודרכים שבהם אנשים מנסים להסביר למה הם מתנהלים כמו שהם מתנהלים, ולמה הם חיים, ואיך העולם מתפקד. והאחים כהן פשוט לוקחים ושמים כל כך הרבה כאלה, ושום דבר לא מתחבר עם שום דבר, ועצם העובדה שהם שמים כל כך הרבה פרספקטיבות כאלה, זה האומץ של זה מפורר את המשמעות של זה. כאילו מתבלבלים בין הניהליסטים לנאצים, ומאוד אומרת שהיא פמיניסטית, אבל אז היא נותנת את האינטרפטציה שלה לזה, ולבובסקי הוא קפיטליסט, ויש לו כסף, והוא יודע מה זה גבר, והוא הגיבור בסיפור של עצמו, כשאתה מגלה שכל כך הרבה דברים לא עובדים, הוא לא בקשר עם הבת שלו, אשתו היא בכלל איזה תיכוניסטית שברחה מזה, והוא לא אוהב אותה, והיא לא אוהבת אותו, אז כאילו הכל נמצא שם, ושום דבר לא נמצא באמת, זה הכל מתפורר, זה קורה גם לפי, גם עם הז'אנרים, כאילו, וזה קורה גם עם מה שהם אומרים, כי הדיאלוג שאחים כהן יוצרים בסרט הזה, הוא מצוין, הוא קצת מזכיר את מה שטרנטינו עושה בסרטים שלו, שיש מאוד מוזיקה לדיבור, כל פעם שאתה רואה רעיון עם ג'ף ברידג'ס, הוא דואג להסביר שכל מן ופאק וכל האלה, אלה לא דברים שהם ילתרו, כל מן, כל פאק, כל הדברים האלה, אלה דברים שהיו כתובים ברגע נורא ספציפי במשפט, מאוד זה... מה שבאתי להגיד זה שהם מדברים על כל כך הרבה דברים, עם כל כך הרבה נושאים, לא בהכרח מקשיבים אחד לשני, אחד לוקח את השיחה לשם, השני לוקח את השיחה לפה, ויש איזה ערבוב כזה של כל כך הרבה נושאים, שאתה לא בהכרח מבין על מה הם מדברים, הם בעצמם לא מבינים על מה השני מדבר, ויש פירור של המשמעות, יש עומס כזה של מילים ומשפטים ונושאים, שבסוף לשום דבר אין באמת משמעות, שום דבר לא באמת מחזיק מעמד, חוץ מהקומיות שבזה.
שמה כאילו זה סרט מאוד מאוד מורכב ומאוד זה, ועכשיו נכון, הוא באמת מערבב ז'אנרים ולכל אחד יש את האג'נדה של זה, אבל בסופו של דבר מה שעושה את הסרט הזה, אתה יודע, החלק ענק מהקסם של הסרט הזה, מה שגרם לכל כך הרבה אנשים להתחבר אליו, זה באמת הפשטות של העלילה. כלומר, זה לא איזה סרט, אתה יודע, זה לא עכשיו איזה 2001, זה לא עכשיו איזה אינספשן, אתה יודע למה אני מתכוון? עכשיו, ברור שיש מקום בקולנוע לסרטים האלה, ויש מקום בקולנוע למדע בדיוני מופרך ולסרטים עם עלילה מאוד 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 כבדה. אבל בשונה מזה, הסרטים הטובים שבאמת הכי כיף להסתכל אחורה עליהם ולחזור אליהם, זה אותם סרטים שהעלילה שלהם לא מסובכת מדי. ומה שעושה אותם, מה שהם זה העבודה הטכנית והתסריט והדיאלוג והמשחק והדמויות, הדמויות שפשוט סוחפות אותך אל תוך העולם המטורף. עם כמה שאני אוהב את 2001 וכל זה, זה לא סרט שאתה תתפוס אותי רואה, אתה יודע, יותר מפעם בשנה, שנתיים, כאילו שלוש. אתה מבין? The Big Lebowski זה סרט שאני יכול לראות כל יום. Matter of fact, I did. ואף פעם לא יימאס לי ממנו. אתה מבין? זה פשוט הקסם הזה ש... שאי אפשר לתאר שיש לסרט הזה. ואתה יודע מתי אני הבנתי את, ה... את... את הקטע הזה כשראיתי אותו בפעם הראשונה? הבנתי את זה ממש כי הסרט נכנס מאוד מהר לעניינים. הוא לא מתמעמה עם העילה. הוא ישר אחרי שתי את המונולוג בהתחלה, הוא לוקח אותך אל תוך הבית של דה דוד, ו... והוא מגיע הביתה ושני אנשים מחכים לו שם, ו... והם חושבים שהוא לבאוסקי עשיר, מבינים שהוא לא לבאוסקי עשיר, ואז יש את הקטע הזה שהוא אומר כזה, does this place look like I'm fucking married? The toilet sits up, man. וזה, וזה הדברים הקטנים האלה שפשוט, אתה מבין, זה, זה הורג אותי. וואי, זה פשוט קומדיה על זמנית. אז אני, אין לי אפילו מאיפה להתחיל.
הסרט הזה, אם אנחנו מדברים על הקומדיה שלו, סליחה, באת להגיד משהו?
אני רוצה לשמוע מה יש לך להגיד.
כן, אז
הסרט הזה... אתה מסכים שהפשטות בעלילה זה, זה מה ש...
אוקיי, אז אני אגיב רגע על זה, ואז אני אעבור לקומדיה של הסרט. אתה אומר באמת שמדובר בסרט מאוד פשוט. אני חושב שהסרט מרגיש פשוט, כי בסופו של דבר כשאתה מסתכל על המבנה של הסרט, הסרט לא מפסיק מהבחינה של עלילה. תמיד אתה מגלה משהו, יש איזה עלילת מסתורין כזאת של מי חטף את בני, את אותו אישה של דה ביג לבובסקי, כאילו, מי חטף אותה,
מאוד.
או שהיא חטפה את עצמם, איפה הכסף, איפה זה, מי חייב את החוב, מי זה ג'קי, מי זה הבלש, העלילה די מורכבת, כאילו היא די מסובכת, היא כל פעם משתנה, אבל בסופו של דבר יש את התחושה שמדובר בסרט מאוד פשוט, כי אותה עלילה לא משנה יותר מדי. אני מכיר הרבה אנשים שמאוד אוהבים את הסרט, ובסופו של דבר לא יכולים באמת להגיד לי מה קרה לאותה בני. כאילו, הסרט אומר לך, אבל כל כך לא אכפת לו, כי זה כל כך משני. אז יש לנו עלילה באמת מאוד מאוד מורכבת, אבל היא לא רלוונטית כמו שאנחנו רוצים פשוט לראות את הדמויות שאנחנו מקבלים בתוך ה... מגיבים לתוך כל הדבר הזה. זה האישו. וזה מה שהופך את זה לקצת יותר פשוט.
לגמרי. בסופו של דבר, אתה שם בשביל הדמויות, בדיוק כמו שאמרת, אתה שם בשביל הדמויות, אתה שם בשביל, בשביל הבדיחות האלה, בשביל הצחוק, בשביל לראות מה, מה, מה קורה בחיים של דוד. כן, רציתי פשוט לשמוע ממך על הקומדיה, רצית להמשיך לקומדיה.
אני חושב באמת שכדי להגיע כי כאילו שסרט הוא כזה end out film ואתה מאוד מאוד כאילו מסתמך על הדמויות ועל הכימיה בין הדמויות, אז צריך שיהיו לך דמויות מאוד מאוד חזקות, ובסרט הזה יש דמויות מאוד מאוד חזקות. מעבר לזה שאלה דמויות מאוד חזקות ומאוד מצחיקות, גם הן כל כך מוכרות, לכל דמות יש, עד לדמות המשנית ביותר, יש את הסיגנצ'ור שלה. אם זה איך שהדמות מדברת, ואיך שהם לבושים, איך שהם מגיבים, אותם משפטים שהם חוזרים עליהם, וברגע שאתה רואה את הדמויות האלה, אתה סוג של מתאהב באיך שהן מגיבות אחת לשנייה. יש משהו באיך שהן מדברות, ואיך שהן מתנהגות, ואתה סוג של צוחק עליהם, אבל עדיין כאילו מסתקרן להיות בנעליים שלהם, אתה מסכים איתי?
כן, האמת שממש ממש כן. וכשאמרת, אתה יודע, שאפילו הדמות המשנית ביותר מקבלת איזשהו עולם של עצמה, זה, חשבתי על, אתה יודע, על ג'יזס, אני מניח שגם אתה חשבת עליו כשאמרת את זה.
לגמרי.
שזה, יש לו אולי...
העוזר של לבובסקי, איך קוראים לשחקן?
איזה עוזר של לבובסקי?
העוזר שלו, השחקן קוראים לו, אני מקווה שאני אומר את זה נכון,
פיליפ סימור הופמן.
כן,
ברור.
בתפקיד.
זיכרונו לברכה כמובן, אבל הוא לא דמות כזאת משמית כמו ש... אתה יודע, כמו שג'יזס נגיד, שיש לו שתי דקות של סקרין טיים, ולמרות שיש לו רק שתי דקות של סקרין טיים, כמות האהבה שהדמות הזאת מקבלת עד היום, כאילו באינטרנט ובדיונים על הסרט, זה ממש מצחיק, אתה יודע, מתוך השתי דקות האלה, לא יודע אם אתה יודע, אבל ממש נוצר סרט, כאילו...
הוא ביים אותו, אתה ראית אותו?
כן, כן, אותו שחקן, האמת שלא ראיתי אותו, כי אני שכחתי מהסרט הזה, שמעתי עליו כאילו ב-2018 ו-2017, אמרתי, וואו, זה ממש מגניב, אבל שכחתי ממנו לגמרי, ואז הוא יצא בזמן הקורונה, אז גם לא היה לו יותר מדי במה לזרוח.
הוא יצא, וזה נראה שאף אחד לא דיבר עליו, ולאף אחד לא היה אכפת ממנו.
כן, אף אחד לא דיבר עליו, אני שכחתי ממנו לגמרי.
יכול להיות שיצא להם סרט קצת מביך ולא משהו.
יש לו 21 ברוטן טומטוס, אז כנראה שכן. אני נזכרתי בסרט הזה רק שכאילו עשיתי את הנוטס לפרק הזה. כאילו...
The Jesus rolls.
You don't fuck with the Jesus.
Yeah, man. I mean, it's just like your opinion, man.
בחזרה לפיליפ סימור הופמן, זיכרונו לברכה, שחקן מגדולי השחקנים שידע הקולנוע אי פעם.
של העשורים האחרונים. הוא מדהים.
של האי פעם. שכן, הוא נפטר לפני כמה שנים, הוא שחקן בלתי יאמן בכישרון שלו.
אם התחלנו לדבר עליו, כמה שהוא זורח בתפקידים כל כך קטנים, שכנראה שלא היו זוכרים אותו, אני מדבר גם על התפקיד המצוין שהוא עושה בבוגי נייטס, של פול תומאס אנדרסון, הוא משחק שם את אותו עוזר הפקה גיי שכולם אוהבים, אבל עדיין שומרים קצת מרחק ממנו.
וכן, גם פה, כאילו... בתפקיד הזה שלו, אתה רואה אותו כזה, אתה יודע, שורות מאוד מאוד קטנות, אנשים אחרים היו נבלעים בתוך התפקיד הזה, והוא פשוט, הוא גורם לזה להיות כל כך אמין, שכאילו הוא מקדיש את כל החיים שלו למיסטר לבאוסקי הזה, והוא כל הזמן, אתה יודע, כזה מוחק את הטעויות ואת הפדיחות מהחיים שלו, איך שהוא עומד שם עם בני, שבני מציעה לג'ף, כאילו, לדדוד, היא מציעה לו $1,000 כדי לשכב איתו, והוא כזה, she's such a funny woman. So funny woman.
יש לו צחוק מאוד מדויק כזה של נבוך, ועדיין כזה, תתעשתו על עצמכם.
הוא כאילו רוצה שהאדמה תבלע אותו, הוא עושה, כאילו, הוא עושה כל כך הרבה פדיחות, והוא רואים כאילו בפרצות, הפרצוף שלו אומר הכל, רואים שהיא עשתה את זה מיליון פעם בעבר, רואים שנמאס לו ממנה בצורה בלתי יאמנת, אבל בכל זאת הוא מנסה כאילו להעביר, הוא מנסה להעביר את זה הלאה ולגרום כאילו זה היה טעות, או כאילו...
אני חושב שהפעולה זה לתייך את זה, הוא פשוט מתייך את כל מה שלא נכון בעולם, במקום להתייחס לזה, במקום כאילו להיות חלק, הוא חוסם את זה, מתקן את זה, מתקן את מה שאנשים אומרים, וזה אומר הכל, זה פשוט מציג בצורה מצוינת את אותה פרספקטיבה. ובאותה, אם אנחנו חוזרים לאותו מפגש, הוא כאילו... באיזשהו שלב הדוד מבין כאילו כמה אנרגיה הוא צריך להוציא על הבן אדם הזה. הוא פשוט מחזיר את המשקפי שמש שלו ורק לעוף משם, והבן אדם לא מפסיק לתת מונולוג שישנה את החיים שלו, ויש כזאת יהירות בדמות הזאת של דה ביג לבאובסקי.
כן, אבל תשמע, אני חושב שיש איזושהי יהירות, אתה יודע, הרבה מאוד מהאנשים שכביכול מצליחים בחיים, כאילו תמיד יש את ה... אז למה אתה לא עושה כלום עם החיים שלך? למה אתה לא עושה... אני עשיתי, אני הייתי circumstances ועדיין עשיתי, ועדיין למה אתה לא עושה כלום? כאילו לאנשים הרבה פעמים קשה לקבל שאתה לא רוצה לחיות כמוהם. יש קטע כזה שאנשים שבטוחים שהם הצליחו בחיים, חושבים שכולם רוצים להיות הם, וכולם רוצים לחיות כמוהם. וזה באמת ככה, כאילו, הוא ממש בטוח שדדוד מזניח את החיים שלו, והוא לא מבין שלדדוד ממש נוח בחיים שלו, ממש כיף לו, לא נראה לי שחסר לו כלום, הוא לא נראה שאתה יודע שהוא מתבאס שהוא לא הצליח פיננסית יותר. מבחינתו הוא מצליח, הוא חי את החיים שלו כמו שהוא רוצה.
What can I do for you, sir?
Well, sir, it's this rug I have. It really tied the room together.
You told Brent on the phone, he told me. Where do I fit in?
Well, they were looking for you, these two guys. You know,
I'll say it again. You told Brandt on the phone. He told me. I know what happened. Yes, yes.
Oh, so you know that they were trying to piss on your rug.
Did I urinate on your rug?
You mean, did you personally come and pee on my rug?
Hello. Do you speak English, sir? Parla usted inglés? I'll ask you again. Did I urinate on your rug?
No, like I said, woo. Or peed on my rug.
I just want to understand this, sir. Every time a rug is micturated upon in this fair city, I have to compensate the person.
Come on, man, I'm not trying to scam anybody here. You know, I'm just,
You're just looking for a handout like every other. Are you employed, Mr. Lebowski?
Wait, wait, let me explain something to you. I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. So that's what you call me, you know? That or his dudeness or duder or, you know, El Duderino, if you're not into the whole brevity thing.
Are you employed, sir?
Employed?
כשחושבים על מאיפה הדמות הזאת של דה דוד כאילו יצאה, אז דה דוד הוא מאוד מייצג את אותו נוער של סוף של שנות ה-60, הבייבי בומרס, שבאמת האמינו בכל תרבות הסמים והרוקנרול, והאמינו שהם יכולים לשנות את העולם עם אהבה וקצת סמים וווטאבר כזה.
נכון. נכון. אני חושב שאהבה זה הכוח הכי מחזק, ואני משתדל להפיץ כמה שיותר אהבה בעולם, וכמה שיותר... כי מה ששולט היום בעולם זה שנאה. אתה מסתכל על הגריד, אתה מסתכל על מה שהולך היום, במיוחד עם הקורונה. כלומר, יש איזשהו מופע פאור פלקס כזה, בלתי יאמן של הממשלות, של כמה הם יכולים לדחוף אותנו לקצה, לא באמת הממשלות, זה יותר הדיפ סטייט, אבל זה באמת איזשהו מופע כזה של פאוור פלקס, של כמה הם יכולים לדחוף אותנו לקצה בלי שנגיד כלום, כמה הם יכולים לכלוא אותנו בבתים, כמה הם יכולים להזריק לנו חומרים, כמה הם יכולים למנוע מאיתנו את חופש הדיבור, כמה הם יכולים לעשות את כל הדברים האלה בלי שיקרה כלום, בלי שיהיה להם שום השלכות, בלי שיהיה להם... הרי למה העולם שלנו נמצא במצב כל כך גרוע כמו שהוא נמצא בו היום? אנחנו כבר שנה נמצאים במצב הזה של ריחוק חברתי ומסכות וכל זה. אנשים כבר לא נפגשים אחד עם השני. אנשים בגלל המסכות כבר לא רואים אחד את השני מחייכים. אתה לא יכול לבצע שיחה עם מישהו ולראות אותו באמת בשביל מישהו ומה שהוא מרגיש. אתה לא יכול לחבק אנשים. וחלק גדול מזה זה למה יש כל כך הרבה עצבים ורייג' בעולם היום. כי... אנחנו צריכים את זה בתור בני אדם, אנחנו צריכים את זה, אתה מסתכל על, אתה יודע, על הילדים בגנים, במיוחד עליהם, אתה מסתכל עליהם ואסור לגננות לחבק אותם, אסור לגננות לגעת בהם, אתה יודע, ואני חושב על עצמי בתור ילד, אתה יודע, אחרי מריבה או אחרי שקורה משהו שמעצבן אותך, ואתה לא יכול לקבל חיבוק, כי יש קורונה, אז אתה לא יכול, הגננת לא יכולה לבוא ולחבק אותך ולחזק אותך, ואני, זה דברים שאני זוכר שלקחתי, זה דברים שאני כאילו, לפני 20 שנה קרו, ואני לוקח איתי עד היום, של הכוח הזה שהאהבה נותנת לך, איך שזה מבגר אותך, איך שזה גורם לך לפרוח. אהבה זה הכלי הכי חזק בעולם. אם אתה גדל בלי אהבה, הרבה מאוד דברים יהיו חסרים לך גם כשתגדל. אז החוסר הזה באהבה בעולם היום זה הכלי הכי גדול שהם משתמשים בו נגדנו, והסיבה שהעולם נמצא בכל כך הרבה כאוס.
מעבר לזה, אם אני עזוב באמת ממשלה ואיזה דברים כאלה, אני מדבר על
ממשלה בישראל.
הכי במיקרו שאפשר להסתכל על זה. נגיד, אני עובד בחנות סופר פארם כזאת, באותה תקופה, ועכשיו סתם לראות איך אנשים מגיבים אחד לשני, עם כל העניין הזה של קורונה. אתה אומר, איפה הפאקינג קיינדנס? אנשים מרחיקים את עצמם מאנשים אחרים, אתה יודע, מנטלית ורגשית, כאילו אני רואה אנשים צועקים על אנשים אחרים, כאילו בתור לקופה, כאילו צועקים עליהם, כועסים עליהם, על זה שהם לא שומרים מספיק על 2 מטרים. עכשיו הם יכולים לבקש בצורה יותר יפה ויותר אנושית, אבל אם אנחנו לוקחים את זה להקשר באמת של, כי כשאנחנו אומרים אהבה וכל זה, כאילו, זה מילה מאוד גדולה, אבל אם אנחנו לוקחים רגע את הדמויות בסרט הזה, רוב האנשים בסרט הזה פשוט אומרים את הדעות שלהם, את מה שהם חושבים, את העולם שלהם, ולא רואים איך זה מתחבר מול הבן אדם שנמצא מולם. זה האמת שלהם. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על המערכת יחסים של הדוד עם וולטר, הם אנשים די שונים. יש להם תשית שלהם, הם לא מסכימים על אותם דברים. וולטר הוא לא הדמות של ג'ון גודמן, הוא לא בן אדם רגוע, אין לו את הזן של הדוד. הוא בן אדם מאוד מצולק, מאוד הוא אוהב לשים דברים בקופסאות, וככה יותר נוח לו לקרוא את המציאות, והוא בן אדם שמאוד חי בדברים שעבדו לו בעבר. ההבדל של איך שהדוד ניגש לזה, הוא ניגש אליו באהבה. אמנם הוא מתפוצץ עליו, אמנם הוא כועס עליו, אמנם הוא אומר לו, זה וזה וזה לא עובד אצלך, תעבוד על זה, תשים לב לזה, אבל הוא לא נותן לזה להרחיק אותו ממישהו, הוא לא מרחיק אותו כי הוא שונה והוא מוזר וזה. אז זה מה שחסר, כאילו שהדוד מביא, הוא מביא את באמת הכל בסדר. הבן אדם הזה שונה ממני, הבן אדם הזה מוזר, הבן אדם הזה עצבני, הבן אדם הזה whatever. זה לא משנה לו, והמערכת יחסים שלה באמת מאפשרת את ה... זה בסדר להיות לא צודק, זה בסדר לטעות. ואני חושב שזה אחד הדברים שהכי מייחדים את הפרספקטיבה של הדוד, אם אנחנו לוקחים את זה באמת למקום הזה של מה המשמעות, מה המהות של אותה דמות.
אני ממש ממש מסכים איתך. אתה רואה אצל וולטר באמת את הפצעים שנשארים לו מהמלחמה. היא הרי בסופו של דבר הסרט מוצג על בסיס מאוד מאוד קומי, אבל כשאתה קצת חושב על זה, כשאתה קצת נכנס לעומק של הדברים, ואתה רואה שוולטר באמת לוקח כל הזדמנות שיש לו כדי לדבר על וייטנאם ועל מה שהמלחמה עשתה לו, זה כן, כאילו זה PTSD, זה PTSD לשמו, ומראים לך מה המלחמה וכל זה עשו לאנשים. זה דפק לו את השכל. תאהבו אחד את השני, תראו חמלה אחד לשני, בדיוק כמו שהוא אומר, אפילו בסופרים, אפילו לא לצעוק על בן אדם באמצע הסופר, זה המפגן חמלה הכי יפה שאתם יכולים לתת. וזהו, כן, אהבה.
That you know, my ragged company. All that you know, I could never be alone. Take me down, little Susie, take me down. I know you think you're the queen of the underground. Send me dead flowers every morning. Send me dead flowers by the maid. Send me dead flowers to my wedding.
בוא נדבר על הסוף של הסרט, כי הסרט מסתיים בצורה קצת מוזרה, שזה המשך של כל מה שקיבלנו מהסיפור הכללי והמבנה הכללי של הסרט. מה שקורה זה שלפני שאנחנו מגיעים כביכול לשיא של הסרט, שמגלים מה לזזל קרה לבני, הסרט מראה לנו שהיא בסדר, היא נוהגת בכיף שלה ברכב והכל סבבה, והיא איכשהו מגיעה עם הרכב לבית של ביג לבובסקי, כאילו, וממש במקרה גם דה דוד מגלה שמה בעצם הייתה כל התרמית של ביג לבובסקי, שלא היה כסף מלכתחילה, שזה היה הכל זה, שאין לביג לבובסקי בכלל כסף, ואחרי שכל זה מסתיים, ואחרי שוולטר, כאילו, יש, אם אנחנו מדברים על וולטר, כאילו, באותה סיטואציה, הם כל כך אנטי-קליימטיק, כאילו, אמרתי את זה נכון?
כן.
שהם עושים כזה, כל הסרט הוא נורא כאילו, מה שקרה בעצם זה ככה וככה וככה, ואף אחד לא באמת הבין מה באמת קרה. אבל וולטר ככה, לסובב את זה עד הסוף, כאילו, הוא עושה כזה, הכי לא נחוץ בעולם, הוא לא נכה, הוא מרים אותו מהכיסא, זורק אותו לרצפה, וולטר הוא נכה, תעזוב אותו.
כל כך אוהב להוכיח שהוא צודק.
אז כאילו, הם נורא מודעים לקליימקס הזה של סרטים, והם צוחקים על זה גם תוך כדי. אבל הסרט לא נגמר שם. הסרט ממשיך, יש לנו עוד קרב, הניהיליסטים מגיעים לאולם באולינג אחרי שהם שרפו לו לגמרי את הרכב, לא דיברנו על הרכב, הרכב פשוט, הרכב של דדוד, מתעללים בו לאורך כל הסרט.
זה די הוא... נס שהוא בכלל קיים עוד מהזה הראשון, כאילו מהחטיפה הראשונה.
לא ניכנס לרכב, אבל כאילו... הם מגיעים לשם, יש לנו, אחרי שהסרט כבר נגמר, או כאילו סיים את הבעיה הראשית שלו, של מה כביכול, כאילו מה קרה לבני, ואיפה הכסף, בקיצור הם מגיעים, אין שום בסיס לקרב הזה חוץ מ... אנחנו רוצים כסף, העלילה כבר נגמרה, אבל הם רוצים כסף, אז בוא, עוד קרב, סבבה.
אני כאילו חולה על זה שהוא עושה לו כזה, לא, אתה לא יכול לדרוש כסף, אין לך שום דבר, ככה זה עובד, כאילו, אתה לא יכול...
ככה, זה החוקים.
זה החוקים. הוא מכבד את זה, הוא מכבד את זה שהם חטפו אותה, ויש חוקים אבל...
זה מה שמצחיק בוולטר, אנחנו דיברנו על וולטר קצת בהתחלה, קצת מקודם. זה מה שמצחיק, שגם בפשע יש חוקים, חבר'ה. כאילו...
הם לא יכולים פשוט לחטוף בחורה, ואז לא לחטוף אותה, ואז לבקש כסף.
Follow the rules, it's not Vietnam.
Vietnam, שוב.
אז הדמות של וולטר לא למדה כלום, הם ממשיכים אותו הדבר. ווולטר מפרק שם את כולם, כאילו, את כל הניהיליסטים, הוא זורק עליו את הכדור באולינג וכל זה. בסופו של דבר, התוצאה הכי גדולה, הרי מישהו מהדמויות שאנחנו אמורים לאהוב, מת, אבל הוא לא מת, כאילו, כתוצאה מהקרב, כתוצאה מהעלילה הראשית, הוא פשוט התרגש יותר מדי, הוא קיבל התקף לב. זה הכל.
אני לא יכול, אני לא מסוגל. הסרט הזה, לא.
וזהו, הסרט מסתיים. הם, איך קוראים לזה? איך הם תרגמים את זה לעברית? הם, אתה יודע, שורפים את הגופה של דני.
קרימיישן. לא, אמרת בעברית. לא, אין לי מושג.
כן, בעברית. סבבה. אני מקווה שהבנתם למה אנחנו מתכוונים.
כן. תחפשו בגוגל קרימיישן. תמונות יפות.
אולי לא.
לא, אל תחפשו, בבקשה, לא, לא. אבל בכל מקרה, אמרת, העלית נקודה מעניינת שלא חשבתי עליה, האמת. העלית את הנקודה שאמרת שכאילו הוא לא משתנה. חשבתי לעצמי, רגע, אז מי מהדמויות כן משתנה במהלך הסרט? כאילו, ברוב הסרטים, ברוב, יש איזשהו, אתה יודע, קרקטר ארק כזה, יש איזשהו, אתה יודע, התקדמות, איזשהו דבלופמנט. ואני חושב, עכשיו אני מנסה לחשוב על הדמויות בסרט הזה, אף אחד מהן, כאילו כולם עברו מסע סיפורי מעניין, אבל אף אחד מהם לא התבגרה, אף אחד, כולם נשארים אותו דבר כמו שהם היו בתחילת הסרט, וכולם גם כנראה נשארו ככה הרבה מאוד שנים אחרי בני מתחילה את זה בתור גולדיגרית, מסיימת את זה בתור גולדיגרית, The Dude מתחיל את זה בתור בן אדם עצלן ובלתי מוסבר ומסיים את זה ככה. וולטר מתחיל את זה בתור לוחם עם PTSD ומסיים את זה כלוחם עם PTSD. אני חושב, היחיד שמתקדם פה בסיפור זה דני, שמתחיל מבן אדם שמשתיקים אותו לבן אדם שפשוט מושתק כי הוא מת ואין לו יכולת דיבור.
But is it a character arc though?
לא, לא ממש, לא ממש.
אז זהו, אנחנו נשארים באמת, כמו שאתה אומר, עם אותה קקפוניה של דעות והסברים של מה משמעות החיים ומה משמעות העולם ומה, מה, whatever, כאילו. אנחנו נשארים עם אותו הדבר, אבל יש מנצחים ויש מפסידים, ויש נסיבות. ואנשים חיים ואנשים מתים, אז דני מת, אבל לקראת סוף הסרט דדוד שוכב עם מוד ואנחנו אומרים לנו שיכול להיות שהיא באמת תיכנס להיריון ויהיה המשך לדוד.
זה לא שהדוד מת, אנחנו ממשיכים, הסוף נותן הרגשה כאילו הכל ממשיך, אנחנו פשוט קיבלנו הצצה לתוך פרק זמן מסוים, אבל הכל ממשיך הלאה, כאילו, והסיפור ממשיך עד היום. הסיפור בלופים עד היום, ואף אחד לא יודע.
ובסופו של דבר הסרט, הסרט כאילו רץ רץ רץ, הגיע לסיום איכשהו, ואז כאילו לא קיבלנו, אתה יודע, קטרזיס אמיתי כזה, אם אנחנו מדברים על מידסומר, נגיד, דיברנו על מידסומר לפני כמה פרקים, היה התחלה, היה את הסוף, הסוף היה קטרזיס כזה, לא, הסרט פשוט התחיל, הסרט הסתיים, בסוף אותו נרייטור, הבחור שמספר לנו על דדוד ועל כל מה שקרה, יושב שם באולם באולינג, מסתכל למצלמה, אומר לנו, טוב, זהו, נהניתם? היה מצחיק, לא? כן. היה אחלה. טוב,
כן?
נראה אתכם.
משהו כזה, משהו כזה.
יש לך מה להוסיף?
אתה יודע, אני, מבחינתי, המז'רמנט שלי לסרטים שהם באמת גדולים מהחיים, לא בהכרח סרטים שהם טובים, כן? אבל סרטים שהם גדולים מהחיים, זה אם אני יכול לראות את אותו, אם הדמויות מספיק מפותחות, אם העולם מספיק מפותח, בשביל סדרה. כלומר, האם זה משהו שאפשר למתוח לעשר עונות, נגיד. כי שם זה מראה את ה, אתה יודע, כמה הבמאי מוכן לתת מהמקוריות שלו ומהרעיונות שלו לתוך סרט של שעה וחצי, לעומת אנשים שמושכים את זה על עונות של כאילו 10 שנים. אז חשבתי על זה, וזה סרט שכאילו, הלוואי שהיה סדרה, אתה מבין? פה כאילו לכל דמות יש לנו ממש את הקיבעון של הדמות, לכל דמות יש את העולם של, אני בטוח שאם הסרט היה מתרכז לא מהנקודת מבט של דדוד, היה מתרכז מהנקודת מבט של מוד, אז לא היה את המשימות שלה ואת הדברים שלה ואת העניינים שלה שהיא עוברת בזמן שאנחנו מסתכלים מהנקודת מבט של דדוד, וככה על כל אחד מהדמויות שם, כל אחד מהם יכול להנהיג סדרה. כאילו זה באמת הדבר המעניין והמגניב לגבי הסרט הזה.
או לעשות כזה סדרת אנימציה, what if.
וואו.
כאילו זה יכול להיות סטייל מרוול כזה.
כמו בדקסטר, אבל דקסטר זה כבר סדרה, זה לא אוהב נחשב, אבל הם עשו לדקסטר כאילו ספין אוף, אנימציה. זה ממש מגניב. לא ראית דקסטר. אתה לא ראית דקסטר.
לא, האמת שלא. כאילו, אני מכיר את הסדרה.
אתה צריך לראות.
ניסיתי להמשיך את זה, שאני לא אצטרך להתבדות, שלא ראיתי.
וואי, אני חשפתי אותך עכשיו? עשיתי לך אקספוז? אני מצטער. תראה דקסטר.
אוקיי. תגידו לנו בתגובות אם ראיתם דקסטר.
איזה תגובות, אחי? אנחנו בספוטיפיי.
בפייסבוק.
בפייסבוק, נכון. תעקבו אחרינו בפייסבוק, תעקבו אחרינו באינסטגרם, תעקבו אחרינו everywhere, man. פשוט כל מקום שאתם יכולים לחפש, אתה יודע, תרשמו, אפילו בפורנאב, תרשמו פשוט סרטים להשכרה, אתם תראו אותנו שם, אנחנו בכל מקום. Everywhere, man. תחפשו אותנו, אנחנו נהיה שם.
אוקיי, תודה רבה שהזנתם.
תודה רבה לכולם.
ביי ביי.
אוהבים. כי אני עושה ביי למצלמה, כאילו הם רואים שאני עושה ביי למצלמה.
ביי כפרה.
ביי ביי ביי.
ביי נשמה.
I woke up this morning with the sun down shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in.
Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in.